אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. אנחנו עם אלישבע רז, פסיכולוגית שהייתה מאושפזת בשלוותה, אמא לעשרה ילדים. אנחנו מדברות את החוויות שלך מהאשפוז, הבנות, תובנות לחיים, ולמה בעצם, וכאילו, איך את לא מתפדחת לספר את זה ברדיו?
אני...
זו שאלה בסדר?
כן, כן, אני כזה חושבת, כי אני רוצה לענות ממקום אותנטי. אני חושבת שזאת לא בושה, קודם כל. כאילו, זה צורך שהיה לי ועניתי עליו. אני חושבת שגם אני לא בתוך הפצע כרגע, אני איבדתי את זה בעין. עשיתי עם זה עבודה, ואני במקום אחר היום, אז כאילו אני יכולה להסתכל על זה, ואני חושבת שאני יכולה להגיש את זה כסוג של, לא יודעת, מתנה או תובנה לאחרים. כאילו, אני רוצה, אני רואה את זה כשליחות בקיצור.
תראי את הצמרמורת שלי פה עכשיו, תראי. את יודעת למה זה בא לי? לשים מזגן? לא,
זה לא בגלל
המזגן. זה לא בגלל המזגן, כי קיביתי אותו קודם, אבל אני אגיד לך למה, כי יש משהו אצל נשים, טוב, אולי גם אצל גברים, אבל אני מדברת עכשיו אישה מול אישה, שכשיש לך איזושהי תובנה חזקה, שאת ב-100% איבדת אותה ולשת אותה, וכבר ראית כמה טוב, את רוצה לתת אותה לעולם, זהו. וזה בכלל לא המילה בושה, זה רגע שבו להפך, את מבינה שבורא עולם עשה ככה וככה, ויש רגע מסוים שאתה יכול לצאת החוצה, ולא רגע קודם, ולספר את זה כנתינה, זאת נתינה לאנשים אחרים.
ומה יעשה בן אדם שהוא לא לש את זה, או לא איבד את זה עדיין, והוא בתוך זה?
הוא אולי עוד לא יכול. וזה את... יותר טוב שלא יגיד.
לא, לא. אז אני לא מדברת על ההרצאות או עליות, אני מדברת על פשוט לתקשר את זה לחברות הטובות.
נכון.
זה עדיין אפשר לעשות את זה. כי אני באמת בסוף, בשורה האחרונה, אומרת, זאת לא בושה, זה מצב נפשי, שקורה בגלל כל מיני דברים, וברוך השם, אנחנו בני אדם, לכן הוא קורא לנו.
אז למה זה עכשיו, בשנים האחרונות, מדברים על הכל ונפתחים? אבל למה זה היה בהיסטוריה האנושית, שמחלות של גוף אתה כן אומר, גם לא כולם, אבל יותר קל, ומחלות של נפש אתה מסתבר, הסטיגמה של המשוגעת, כאילו מה? מה את צוחקת?
כי אני נזכרת, אני מספר לזה הרבה פעמים בהרצאות שלי, כי זה פשוט אנקדוטה מעולה. בתואר הראשון שלי, המורה שלנו, דוקטור אבנר הכהן, סיפר לנו שכשתושבי ירושלים רצו להקים את בית החולים הרגיל, הכללי, עין כרם, אז הם ביקשו להרחיק אותו מהעיר משהו כמו 10 קילומטר, כדי שלא ידבקו. כשהקימו את איתנים, הרחיקו אותו 20 קילומטר מהעיר, משהו כזה. עשיתי את המדידות בגוגל. כי מפחדים. למה הם מפחדים? אני זוכרת שאחד הסטודנטים שלמד איתי פסיכולוגיה, כשדוקטור אבנר הכהן אמר, מה, כולנו על הרצף איפשהו, כולם כאילו קצת אובססיביים, או קצת אוטיסטיים, או קצת, כולנו יש משהו על... אז הוא הזדעזע מזה, ואני חושבת שזאת התשובה. התשובה היא שהזעזוע נובע מזה, שאתה מסרב לפגוש חלקים אפלים, שקיימים בך ובכולנו. לפעמים החלקים האלה מגיעים לקצוות, שמצריכים טיפול, טיפול אפילו מיידי. בסדר. ברוך השם שיש את זה. למה לא? וזאת התשובה, שאנשים מפחדים כי הם לא מסתכלים פנימה על עצמם. זה פשוט חוסר יכולת לראות נכוחה את המציאות הפנימית שלהם.
אז מה את לוקחת היום?
מה אני לוקחת? לא לפחד מהמודעות, לא לפחד מטיפול, זאת מתנה. אם הטיפול הוא טיפול טוב, זאת מתנה.
איך אתה יודע שהטיפול טוב?
חברה שלי פעם אמרה לי את זה, היא אמרה שאם אתה מרגיש עם הבן אדם שאתה מצליח לעשות איתו איזושהי דרך, או שאתה מרגיש שאתה הולך לעשות איתו איזושהי דרך, אתה מרגיש משהו, מרגיש איזשהו קליק או איזשהו מובנות,
שמשהו התפתח בך, שמשהו השתנה בך, שהוא יציב, החדש יציב, אתה מתקדם למקום שרצית, שטוב לך יותר.
כן, שאתה מצליח לעבור מנקודה A לנקודה B. בכל מה ש... כן, לעשות שינויים, אפילו אם הם קטנים בהתחלה, זה בסדר, הם גם טובים.
ואלישבע, תדברי על הקשר בין גם שיח, של באמת, אתה יודע שזה איש טיפול שעוזר לך בשיח, אבל גם על השילוב התרופתי.
זה מאוד מביא לאנשים שילוב תרופתי, לא את כולם, אבל אנשים מסוימים, כמו כל דבר, צריך לבדוק. יש מרכז טרטורולוגי, שזה מרכז שהכי הכי יודע תרופות, כל המחקרים הכי חדשנים על תרופות, ומה היעילות שלהם, ומה מידת ההתמכרות אליהם, מה ההשפעה שלהם על, 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 על הנקה או על הריון, הם יודעים את זה, והפסיכיאטרים מתייעצים איתם. אוקיי, once הבנו שיש תרופה שהיא סך הכל בגדר הסייף, בגדר הבטוחה וכנראה יעילה, אז למה שווה לבדוק את זה? כי לפעמים המצב הנפשי הוא קיצוני מספיק, שהוא לא מאפשר לנו להרים את הראש כדי להנות ולקבל תועלת מהטיפול בדיבור. זה לא מספיק, כאילו זה לא פייר, זאת לא הזדמנות שווה לבן אדם, כי הוא לא מצליח אפילו, למשל בן אדם שהוא פסיכוטי, שהוא מנותק מהמציאות, שהבוחן מציאות שלו לא תקין, שהוא מה שהיו קוראים פעם משוגע, בסדר? הוא לא יכול עד הסוף להפיק, בכלל לא, עד הסוף להפיק מהטיפול, אם הוא פסיכוטי, קודם כל צריך לעשות איזשהו ייצוב, בן אדם שהוא מדוכא ברמה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מז'ורית, כאילו קודם כל, בוא ניתן משל קצר, אי אפשר לעזור לבן אדם נפשית מספיק אם הוא צמא ורעב. כאילו,
פיזית.
נכון. קודם כל,
לא יכולה להקשיב, לא יכולה להקשיב אפילו שאני רעבה.
נכון.
גם לא שאני עייפה.
נכון, אגב, זאת ההנחיה בהפרעות אכילה, קודם כל, הזנה. זה לא יעבוד. אז, אבל הטיפול בדיבור הוא משמעותי ביותר ביותר.
רוח ממללה שכמונו.
נכון.
זאת אומרת, אתה לא יכול לעזור בשיחות רק אם אין איזשהו level יציב to start with.
לעתים כן, ולעתים לא, צריך לבחון את זה. אבל לא לפחד, לא לפחד, אף אחד לא... שהולכים לרופא, לפסיכיאטר, אף אחד לא מכריח אותך לבלוע שום דבר. פשוט מציעים ומנסים ביחד לבחון את האפשרויות, לא לפחד מזה.
והיום כשאת מסתכלת על עצמך, את לוקחת תרופות?
כן, הכפילו לי פי ארבע את המינון, וגם נתנו לי מייצבים, והם עוזרים לי. להגיד לך שאני מאוד אוהבת את זה? לא.
כי?
אלף, אני לא אוהבת לבלוע דברים. ב', אני לא יודעת להגיד לך, זה מערכת יחסים תרופות. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק למה לא, אני חושבת שזה קשור לזה ש... לא בגלל שאני מרגישה שזה משנה אותי, ההפך, יש לי המון הכרת הטוב לתרופות שלי. מרגישה שהם עזרו לי, ובאמת אני מודה להם, ולפסיכיאטר המקסים שלי שנתן לי אותם. אבל כאילו מצד שני, אתה אומר, יאללה, אני רוצה להיות חופשי מזה כבר.
זה משהו שאני רוצה להעניק למאזינים שלנו. כאילו, תמיד יש את הקטע הזה שלא נעים לקחת תרופות, ואם אתה כבר לוקח, אתה לא מגלה, או שהנה, אתה לוקח ומגלה, ואז אתה רק עסוק כל הזמן בלהיפטר מהם, כאילו, מתי אני כבר לא אצטרך את זה, לא יתלותי בהם. מה הלימוד מזה?
אני לא יודעת, אני לא יודעת.
אוקיי, כאילו אנשים לא רוצים להיות על זה, כי זה כישלון, כי זה... ואם זה long lasting ואתה בסדר?
אם זה long lasting ואתה בסדר, זה תלוי אם אתה באמת יכול להיות יציב בלעדיהם, ולא כולם לוקחים תרופות עד סוף חיים, ממש לא, ממש לא. לפעמים זה...
בואי נסביר את זה, כי יש תקופות שצריך, ואחר כך כבר לא צריך. ומצד שני, אתה לא יכול לעשות את זה לבד.
לא, אסור.
זאת נקודה שבואי נדגיש.
אסור, אסור לעשות לבד, צריך לעשות מפיקוח פסיכיאטרי, ללכת לפסיכיאטר שנוח לך איתו, שנעים לך איתו, יש כאלה, באמת, באמת, יש כאלה שהם באמת מיוחדים ואנושיים ומסבירים וסבלנים ומירי פנים, ודואגים ואכפתים. וגם אם לא, זה לא משנה, ההנחיה היא צריכה להיות הנחיה רפואית, איך, איך להתנהל עם זה. כמו שאתה לא תיקח מינון יתר של אקמול על כאב ראש, לא, אתה צריך ללכת לפי מה ש... ואת שואלת בעצם כאילו איך...
כבר שכחתי מה שאלתי.
כן, זהו.
אבל את יודעת משהו, אם אני הולכת שנייה קדימה, או כשהתחלת, זה קדימה אחורה, כשיצאת משם והתחלת מסע, לא חזרת מאז לשלוותה?
לא. חשבתי פעם אחת שאני אחזור, אבל בסוף עשיתי אשפוז בית.
כאילו הודעת למישהו?
הפסיכיאטר שלי ידע, והוא דיבר איתי כל יום, והייתי בבית. והיה בסדר.
והיה בסדר.
כן.
כאילו, אם לא תמיד יש לנו עם מי לדבר כמוך, שגם יודע ורבלית להסביר מה הוא עובר, ושהוא ברמת ידע כזאת. אז בגלל זה אני...
זאת מצוקה גדולה באמת.
כאילו, מהו התהליך שהאדם עובר כשהוא יוצא אל אור? בואי נלך אל תקווה טובה, ככה לקראת זיהום. כי את הלכת אל אור, ואת מתפקדת רגיל, ברוך השם, אמא, עובדת, פסיכולוגית. מה אדם עובר שם? לא אנחנו יכולות לעשות איזה פרינט עכשיו כדי לעזור לאנשים שאין כל יום אותך, כדי להסביר את זה.
כדי להסביר בעצם מה קורה איתם אחרי שהם משתחררים. אני חושבת שכל אדם בסוף לומד את עצמו, או צריך ללמוד את עצמו קצת. זה לא משנה אם הוא ורבלי או לא ורבלי מספיק, אלא הוא לומד אפילו באופן הכי אינסטינקטיבי, מה אני צריך כדי להיות יותר טוב, כדי להרגיש יותר טוב, כדי להסתדר, ולא תמיד אנשים באמת יודעים לעשות את זה, כאילו יש באמת מצבים קשים, יש מצבים שאנשים לא רוצים לקבל עזרה, שזה מצב מאוד קשה.
הסרבני טיפול האלה?
כן, הם לא רוצים לקבל עזרה, הם לא רוצים להתקדם, הם לא רוצים לזוז מהמקום שלהם.
למה? מפחדים?
כן, אני גם הייתי במקום כזה, באמת לא רציתי לזוז מהמקום שלי. אגב, לא תמיד הייתי ורבלית ככה, כאילו, באמת...
באמת, זה נראה שמאז מעולם את מדברת את עצמך.
אני מדברת, אבל לא תמיד בצורה שנותנת תועלת. זאת אומרת, הייתי מדברת הרבה, אבל לא, לקח לי המון שנים כאילו להבין את עצמי יותר, וגם היום יש דברים שאני עוברת, והם לא מובנים לי תמיד, מיד או עד הסוף, והם מעיקים עליי.
זה לא שנפתרו כל הבעיות, אחרת אנחנו מיותרות כאן.
ממש, אבל לדעת לבקש עזרה, אני חושבת שזה הנקודה, זאת השורה האחרונה, לדעת לבקש עזרה, וממי לבקש עזרה. אני לא אלך לכל אחד, בסוף הנפש שלנו זה סוג של הסנה. שאל, המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא.
מה תסבירי את זה?
אני גם אמרתי את זה בשלוותה, אמרתי, מי שמגיע אליי שלא יבוא עם ביקורת, שלא יבוא עם תוכחות או הרצאות, אנא, השאירו את הנעליים בחוץ, זה מקום קדוש פה בשלוותה. וזאת הנפש גם. ואז אתה בוחר בפינצטה, וזה צריך באמת כאילו ככה רגישות לעצמך, מי אני מרשה לו להיכנס לפה, ולעזור באופן שבו אני צריך. אז זה לפעמים חברה אחת, ועוד לא יודעת מה, בן זוג או לא יודעת מה, וזה בסדר, זה מספיק, אבל שהם ידעו באיזה אופן אני צריך.
אני הולכת למחשבה, את יודעת, למה אנחנו בוחרות מקצוע מסוים? כאילו, עכשיו את כמה?
44.
מזל טוב. הרי למה ילדה מבקשת לעסוק בנפש עוד כשהיא נערה? מתי ידעת שאת הולכת ללמוד פסיכולוגיה?
ידעתי את זה קודם כל בזכות מאבחן תעסוקתי.
מה הוא אמר?
הוא אמר לי, תראי, הוא היה מאוד מאוד ותיק, הוא עבד בחיל האוויר, הוא אמר לי, תראי, את יכולה ללכת לכל התחביבים שלך, צילום, ציור, לא יודעת מה, לא יודע מה, אבל באמת, באמת, אנחנו כולה, גם אני וגם הצוות, חושבים שאת צריכה ללכת לתחום טיפולי, תלכי לפסיכולוגיה. וברגע שהוא אמר את זה, ואז הוא אמר לי, הוא הסתכל עליי ומאוד התרגש, הוא אמר, את תעשי שם חסד משוכלל, אפשר לעשות בפסיכולוגיה חסד משוכלל, וגם אני התרגשתי מהמושג הזה, והרגשתי שזה נכון כזה, וזה הפך לסוג של מסלול בשבילי, ולא תמיד הייתי, הרגשתי שם במקום הנכון, שם המון תחרותיות, ווואלה, זה לא קל.
איפה למדת?
למדתי בהר הצופים, בירושלים, ואחרי זה בתל אביב, במכללה. היום אני כן כאילו רואה שזה מתאים לי, כי החשיבה שלי היא חשיבה נפשית. אני כאילו כל הזמן חושבת ככה, כאילו, על הקשרים בין אישיים, מערכות יחסים, מניעים פנימיים, ככה אני חושבת, כאילו.
זה המתאים שתלכי לעשות את זה.
כן, ויש לי גם רצון, כאילו, באמת לסייע לאנשים.
איזה ביטוי יפה, חסד משוכלל, תתני כמה מילים עליו.
וואו. אתה לא מכין, בן אדם בא אליך במצוקה, והוא בוכה והכל. יכול לתת לו אורז ודייסה וכל מיני דברים מנחמים כאלה, וזה נחמד, וזה עוזר באותו רגע, אני לא אומרת שלא, זה מאוד עוזר. אבל החסד משוכלל זה כאילו לשמוע אותו באמת, להיות ממש בהקשבה אקטיבית אליו, ולגשת אליו מהמקום הזה ולגעת בו, לגעת בלב שלו, בעדינות, אבל בול. וזה החסד משוכלל, כאילו פתחת אצלו איזשהו משהו, והוא יוצא יותר קל רגליים, יש לו נחמה, יש לו איזו תובנה, שאלת שאלה שהיא במקום. בדיוק היום אני שייכת לאיזושהי קבוצה של משפחות מתמודדות, ויש לנו מוקד טלפוני של הקואליציה לבריאות הנפש, קואליציית הארגונים הדתיים לבריאות הנפש, ושם מישהי דיברה על זה שהיא קיבלה במוקד הטלפוני טלפון, והיא פשוט הבינה שהאישה במצוקה ובבלבול, אז היא פשוט שאלה, שאלה ושאלה, וכל השאלות פתחו ופתחו ופתחו, וזה היה חסד בפני עצמו. כאילו גם אם לא היו לה בסוף עצות פרקטיות, וטוב, את הולכת מחר למטפלת הזאת ומשלמת ככה, לא. אבל השאלות היו שאלות נכונות, שהיו מתוך נכונות להקשיב ולשמוע ולהבין יותר טוב, וזה עושה עבודה.
חד משמעית.
זה כתוב על זה שאינו יודע לשאול, כתוב את פתח לו. אז אני מאמינה שהשאלה עושה פתיחה כאילו.
חד משמעית.
אמית, כן.
וואו.
מידת שאלות.
אז הפסקת פרסומות אחרונה. ואנחנו חוזרות לסיכומיישן. יאללה. אומקדי ליבה, אנחנו בחלק האחרון שלנו לתוכנית הזאת היום, עם אלישבע רז, מדברות פסיכולוגיה, פסיכיאטריה. אני מזכירה למי שהצטרף אלינו עכשיו, פסיכולוגית שהייתה מאושפזת בשלוותה ומספרת חוויות, והיינו בחוויית היציאה. משהו שאת רוצה להגיד, שבוער בך?
על היציאה? לששת האחים שלי, זאת אומרת, אנחנו שישה בסך הכל, האחים והאחיות שלי שמאוד תמכו בי ופרגנו לי כשיצאתי, וגם כשהייתי שם, הם באו אחד-אחד, גם הגיסות, אחד-אחד וישבו איתי, והיה להם לא קל, הם היו בשוק.
זה מביך, נכון.
זה...
את הצד השני, עזבי אותך שנייה.
זה מבהיל.
מבהיל?
זה מבהיל, זה מבהיל אותך.
מה, בואי נסביר את זה, מה?
הם היו בשוק, הם לא פגשו דבר כזה.
יצור כזה.
כן, יצור כזה, והם הסתכלו מסביב וראו כל מיני אנשים ומצבים ובני נוער חתוכים, והם לא ידעו איך להקל את זה, אבל הם היו איתי. וגם אמא שלי, זכרונה לברכה, גם הייתה איתי. ולהם אני רוצה להגיד באמת תודה. ואני רוצה להגיד תודה מאוד מאוד גדולה לבעלי, שפשוט הלך יד ביד איתי ותמך, ולא תמיד קל לו עם זה, ובצדק.
יש לו גם בושות לפעמים חברתיות, את מרגישה?
להפך, הוא מאוד גאה בזה שאני מתמודדת. הוא כאילו זה משמח אותו וממלא אותו גאווה לראות שיש התמודדות. כאילו, קושי יכול להיות, כי יש לנו קשיים, אבל כאילו שאנחנו רואים את הקושי ולא מכחישים אותה ומתמודדים איתה.
זאת אומרת, ההתמודדות עצמה היא ההישג.
בדיוק.
את יודעת, את הזכרת קודם לפני הפרסומות את המושג חסד משוכלל, אני מרגישה עכשיו שזה מה שאת עושה באמת עכשיו, עכשיו.
תודה.
כי אני חושבת שנייה על מישהי מקסימה שאני מכירה ולא מוכנה ללכת לקבל טיפול תרופתי והיא באמת צריכה את זה, ואני פשוט הולכת לשלוח לה את התוכנית הזאת, ואני מניחה שעוד אנשים ישתמשו בזה, במה שעשינו פה היום, כדי לתת יכולת כל כך מאוזנת ונכונה לאנשים, לעזור לעצמם נכון, זה לא, זה חסד משוכלל מאוד, זה חסד אמיתי.
והפואנטה היא לאו דווקא טיפול תרופתי, כמו לעצור רגע ולהגיד, אני סובלת וזה לא אני. זה לא אני, אני לא חייב להיות ככה. אני לא חייב לסבול ככה. ויש פה משהו שהוא, יש פה בעיה. בוא נסתכל רגע על זה.
זה להודות שיש לאדם בעיה, זה כבר קשה.
כן, אבל זה נורא מעורר השתאות בעיניי גם, מישהו שאומר את זה.
זה שכוח, כאילו.
זה מרשים אותי מאוד. שמישהו כזה מסתכל פנימה ואומר, יש לי פה, יש פה בעיה, אני לא כולי יתרונות.
זאת גבורה גדולה מאוד.
ממש. אני חושבת, זה מה שאמרתי לחבר'ה שלי משפוז יום, חבר'ה שהיו איתי המטופלים, כשעזבתי אמרתי להם, מצד אחד, אני שמחה שאני עוזבת, שאני יוצאת, מצד שני אני עצובה, כי אני מאוד מאוד מורידה בפניכם את הכובע, ואני חושבת שאתם ממש מתחת לכנפי השכינה. ההתמודדות שלכם היא לא ברורה מאליו בכלל.
המונח הזה, מתמודד נפש, זה מדויק. את כמו שיש ביטויים לא מדויקים, למשל, ילדים נושרים. זה כזה מושג מעוות בעיניי. כאילו, הם מחפשים את עצמם, אז אולי... לא, זה מתמודדים בקטע של נפש, לא בקטע של ילדים נושרים. אתה מתמודד, גם רפואית פיזית אתה מתמודד, ואתה רוצה להיות בריא.
כן. כן, כמו שאמרתי, אבל יש מצבים קשים שאנשים שלא רוצים לעזור לעצמם.
אז רוצה להגיד עוד משהו על אלה?
שהם לפעמים מאוד נוח במקום, בסייף זון שלך, במקום המוכר שלך, ואתה לא מוכן לצאת מזה. לפעמים שווה לרקח קצת את העקשנות הזאת. לפעמים הם מפחדים, לפעמים הם לא מאמינים שאפשר לעזור להם. יש כל מיני מצבים. באמת, זה מצריך שאלות מצד הסביבה הקרובה. מה, איפה זה בעצם לא עובד מולך? למה?
צריך אומץ בשביל זה. לטפל בך.
כן, אומץ או משהו אחר, אבל כאילו להבין אותו.
אולי לשבע לאבד איזה מקום פייקי שאני תופס, ואני כבר מתחיל להבין שזה לא עובד לי.
גם זה יש, בהחלט. גם זה יש.
מה את עושה כדי לקייף את עצמך?
נסעתי לסיני.
מה, ממש?
עם הבן השלישי שלי, כן. זה המדהים.
רגע, אל תגידי לי איך קוראים לו. טוב, תגידי.
אחי קם.
נכון.
היה מהמם.
איזה חשוב זה אמא וילד לבד, גם אם יש עשרה.
אבל זה באמת אחת. זה באמת, בדרך כלל, מה שאני עושה כדי לקייף, זה אני יושבת על כוס קפה טוב בבוקר, בשקט.
בגינה?
לא, מול תמונות יפות של הפינטרסט.
מה את אוהבת לראות שם?
בתים יפים.
עיצובים?
עיצובים. אנשים אומרים לי, בואי נשב ביחד, נשתה קפה, ואני אומרת, אני לא נוהגת לשבת עם בני אדם בקפה שלי, אני רוצה לראות עיצובי בתים.
אני מבינה אותך ממש, וזאת יכולת. זה להתבונן על הבית, אבל פנימה אלינו.
כן, גם זה להתבונן על יופי, זה בעיניי יופי. אבל גם בגינה אני יכולה לשבת, כן. יש כיף קטן כזה, שוב, כאילו כיף זה לא, זה, אני גם צריכה לעבוד על זה, למצוא קצת יותר נחת ומנוחות.
לא, אני רואה שאני שואלת אותך את זה, ואת מחפשת.
כן, אני מחפשת, ממש.
מה?
אני לא בקלות נותנת לעצמי מנוחה, אין ספק. אבל יותר ויותר כן, ואני חושבת שחופש, מה שדיברנו קודם, שחופש אתה כאילו, מרגיש אותו יום יומיים אחרי זה וזהו.
נכון שזה ככה, כאילו, וזה...
זה ככה, אבל זה גם לא, כי אתה לוקח אותו ללב, הוא נותן לך איזה אוויר לנשימה, כל פעם שאתה נזכר בו.
נכון.
וגם הוא מרגיל את השריר הזה, של בוא נחפש כאילו מקום שבו אני יכול כאילו לנוח גם, שגם מותר לנוח.
כי יש אנשים שגם נוסעים לחופש ולא נחים שם. הם על אותו מוד של בוא לטיול, בוא לזה, נספיק את המסלול, והמוח עובד על אותו תדר, גם אם הוא בערים, או גם אם הוא בירדן.
כן. כן, בא לי הוא כזה.
כן, מה, בוא נספיק את המסלול האהוב.
המסלול הזה והמסלול הזה, לא משנה שאני בחודש שביעי, אני אעשה את המסלול הזה והמסלול הזה, ואני אומרת, אתה חי בסרט להתראות, אני נשארת פה. אנחנו לא הרבה מצליחים לנפוש, כאילו עם 10 ילדים, אין לנו באמת, אין לי הורים, אז אין לנו באמת מי...
הם לא בחיים יותר?
לא, לא בחיים. אני בדיוק מסיימת שנת אבל, אני לא, אנחנו לא כאלה שבאמת נופשים הרבה, אבל אפשר לעשות, אני חושבת, כל מיני דברים של כיף. השתתפתי בסדנת כתיבה, זה היה הכיף שלי. זה ממש נהניתי מזה.
אין כמו לכתוב.
ממש.
זה פשוט מרפא אותך החוצה. תגידי רגע, בואי ניתן גם מילה על הורים לילדים מתמודדים.
כן. כן, אז יש לנו, את זה גם, גם אנחנו הורים לילדה מתמודדת.
קטע גנטי או אי אפשר לדעת?
אני חושבת שזה כל מיני דברים, אני חושבת שזה גם מבנה אישיות, אני חושבת שזה חוויות חיים, שהשפיעו ועיצבו, אני חושבת שזה תפיסה פנימית כזאת, ובסוף, אני שוב אומרת שזה, אני חושבת שטיפול רגשי הוא must במצבים האלה, ובזכות הילדה המתמודדת שלנו, ואני גם אומרת את זה להורים אחרים שמתמודדים, כי הם יודעים את זה אפילו יותר טוב ממני, היכולת לראות את הילד, כמו שאת אמרת קודם אפרת, כאילו במקום האפל שלו, להחזיק לו שם יד בבור, וגם באופן כללי לראות אותו, לראות, לא לפספס, ילדים, לא רק את המתמודדים, אלא בכלל, לנסות לראות את הילדים, מה עובר עליהם, למה הם רגישים, כל מיני, איך הם מגיבים לתגובות שלנו, כל מיני, לחשוב אותם, לחשוב מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים. כשאתה חושב את הילד, אתה נותן לו מקום, והוא צומח שם. אז זה מאוד מורכב, הורים לילדים מתמודדים. זה מאוד מורכב.
וכאימא מתמודדת בעצמה, כשאת מסתכלת על הילדה שלך הזאת, זה קל לך יותר? ולה קל יותר, לדעתך?
יותר קשה מאשר קל. יותר, כאילו יותר
קשה. כאילו סיבוך עם סיבוך.
כן. זה, כן, כאילו אני מנסה לפשט את הקשר שלנו, יש הרבה חלקים בריאים וטובים שם, אבל כאילו, זה קשה, זה, כמו שאמרת, זה סיבוך בתוך סיבוך מסתבך, זה, אני צריכה לעשות הפרדות בינה לביני.
שלא תהיה שם העברה נגדית משום סוג.
גם שתהיה שפה בריאה, ולא שפה סביב כל הזמן החולי. וגם כאילו אני חושבת שההורים לילדים מתמודדים, זה מאוד קשה, כי once, איך חברה שלי אמרה לי, פסיכולוגית גם, היא אמרה, once זה על השולחן, זה על השולחן. כאילו, אתה לא בקלות יורד מזה, כאילו, לא כל אחד מחלים מהר ועד הסוף.
ולפעמים זה כל החיים?
לפעמים זה התמודדות שנחלשת ונרגעת, אבל זה קשוח.
זה מין מוד כזה, שמתי לב, שאתה פתאום מבין שזאת ההתמודדות בבית, ומפה, כהורה, או כבן זוג, או כילד, ומפה אני מתמודד אחרת טיפה, כשיש מתמודד בבית. זאת אומרת, כשמתמודדים עם אנשים רגילים, זה גם לא כזה פשוט, כן, להתמודד עם בני אנוש, בטח לא 12 אנשים בבית. כל אחד יש לו את הרצונות שלו, ואת האהבות שלו, ואת הכעסים שלו, ואת... ושאתה מתמודד עם מישהו שיש בו איזושהי התמודדות מפני עצמו, כשאתה קולט שהגעת למצב של התמודדות עם מתמודד, משהו באדם הבריא, אני מדברת עכשיו, הוא אחר. הסברת את עצמי טוב? זה, כן. זה משחרר. זה להגיד, אני מרפא מלנסות ליצור מצב בבית, שהכל צריך ככה וככה וככה. אני פתאום מבין שההתמודדות היא שונה, כשיש מתמודד. לא יודעת אם אני מסברת את זה.
כן, לא, זה לא רק שיש ילד, זה פשוט שיש כאילו קושי מדובר, אני חושבת, בחיים. קשה לי לארגן את עצמי טוב, כי יש לי הפרעת קשב. קשה לי... להגיד את עצמי, לתקשר את עצמי טוב, כי אני מתבייש, לא יודעת מה. כשמדברים רגשות, בקיצור, כשמדברים רגשות, מדברים קשיים, זה, אני חושבת, מקל על הכל, כי זה מאפשר לנו באמת להיות בני אדם בתוך מציאות, שהיא מורכבת תמיד. היא נותנת לנו את האפשרות לא להיות מושלמים.
מה זה מעניין לדבר איתך?
תודה רבה, מעניין לשמוע את כל השאלות שלך, שאלות טובות.
תודה. תודה, מהלב.
ממש, שומעים את זה. ממש.
אז אנחנו מסיימות כאן, ואני חושבת, וגם מתפללת תוך כדי שהיינו לתועלת, להרבה בתים, בעזרת השם, לשמחה שלהם, הבלתי מושלמת, וליכולת לחיות עם המורכבות, שהיא לא סותרת עושר ושמחה, וביחד נס של משפחה יהודית אמיתית.
נכון, בעזרת השם. תודה רבה רבה.
אלי שבר.
תודה על המקום.
תודה לך. להתראות.
להתראות, להתראות.
זה היה חסר טקט מצידי, אני יודעת. אבל לכולנו יש רגעים כאלה, ומותר לפעמים לטעות. נכנסתי לסלון שלה, והיו שם אולי 9, אולי 10 תמונות ענקיות של חתונות שונות ושמחות ונחת. לא הכרתי את הדמויות הפועלות בתמונות, אבל המעמד עניין אותי. יפה, יפה לראות אפילו את ההתפתחות הטכנולוגית של חידושי מצלמות שעברו על העולם עם השנים, וניכרו גם על תמונותיהן של ילדיה. חיים שלמים של חתנים ועניבות, כיסאות קלה ושמלות. אני יודעת בדיוק כמה מאמץ דורשת תמונה כזו של עושר. זה ללדת אותם, זה להשמין, זה לרזות, זה לקום מהחלומות שלהם בלילה, זה להגיד להם, אל תפחדו, זה סתם חלום. זה ללכת אחר כך לקורס הנחיית הורים, והמדריכה תגיד לך, לא, למה אמרת לו שזה סתם חלום? הוא סיפר לך כי הוא רצה שתשתתפי איתו בהרגשה, שתתני מקום לפחד שלו, שתכילי אותו. היית צריכה להגיד לו שזה באמת מפחיד. וגם שלך היו חלומות כאלה. לכי מהר הביתה, מהר, ותתקני את הנזקים. תמונות נחת על המזנון בסלון. זה המון. זה דאגות, זה כסף, זה הוצאות, זה עוד שניצל, זה עוד תפוח אדמה שנשרפו, זה עוד שאני אשים לך פלסטר, זה עוד אבחון ועוד חייבים למצוא לך קורס שחייה. הרגע הזה של הקליק שתופס את המצלמה הוא הרי הקפאה של שנים של מאמץ, של תפילה. פעם כשישבתי לפני פקידת משרד הפנים, כששחררנו תינוקת אוצר קטן שנולדה לנו בבית החולים, והיא, הפקידה, תקתקה את הפרטים שלנו על תופס שהיא תכף תדפיס, אמרתי לה, רגע, חכי שנייה, יש לך מושג כמה מאמץ ודמעות ותפילות זה להגיע לרגע הזה שאת רושמת אותה כאדם קיים כאן? רגע! רגע זו נשמה, זה עומק, רגע, בואי ניקח אפיר, בואי נעשה הודעה, אולי פרק קוף, תהילים, מכירה, בדיוק היה לקוח לאחת כמוני באותו יום, היא חייכה והמשיכה, כן, כן, מה הכתובת שלכם? כן, אה? אז לא התכוונתי לפגוע בגברת המבוגרת עם התמונות של החתונות על המזנון, מבטיחה שלו, אבל זה היה חזר טקט, טקט אגב. מקורה של המילה ביוונית היא בדודה של המילה טאץ', רק בתחום הרגשי. טקט היא היכולת לגעת נכון בדיבור, בהתנהגות, במסגרת אנושית, ערכית, תרבותית. לא כל טקט מתאים בכל מקום. תמונות יפות, החמאתי לה. באמת, היו שם כמה רעיונות לסמלות שלא חשבתי עליהן בחיים, צנועות ומקוריות. מי זה? שאלתי. ומי זו? איפה הזוג גר? בני כמה הם היום? יש להם עוד ילדים מאז התמונה? מי היה הצלם? חשבתי שזהו, לכולם הוא אומר בסוף הערב לקפוץ ככה, והמשכתי להתבונן. היא הלכה להכין לנו רגע תה. מה לא רואים בתמונה הזו? שאלתי אותה, והצבעתי על אחת החתונות.
סליחה?
היא שאלה. אני רואה את כולם עומדים ואיך כל הצבעים משתלבים. מקסים, אני רק שואלת מה לא רואים בתמונה. היא כמעט השתעלה ודמעות הציפו. זהו, כבר שאלתי. תתמודדי עכשיו עם מה שבישלתי לעצמך, אמרתי בליבי. את לא חייבת לענות לי, זה אולי לא היה במקום מה ששאלתי, אני מתנצלת. שבי, היא אמרה. שבי. וישבתי. עם התה ביד. מה לא רואים בתמונה? היא חזרה על שאלתי. לא, את יודעת, את אישה צדיקה, אמרתי לה, מיושבת. אולי הרגשתי נעים לשאול אותך, כי אני אוהבת נשים גדולות שעונות תשובות אמיתיות. אני יכולה ללמוד מהן על סודות החיים האלה. את יודעת, אנחנו חיים בדור שכל היום אנשים מעלים ושולחים במייל תמונות, ואם את היית בפארק ולא צילמת ושלחת, יכול להיות שלא יאמינו לך שהיית, יכול להיות שאת לא תאמיני לך שהיית. למה אי אפשר ליהנות סתם מהירוק של הנמצאות? שאלתי אותה. למה כל רגע מבקשים לתעד ולשלוח, לתעד ולשלוח? ניסיתי להגן על שאלתי המביכה, וכל האלה ששולחים תמונות כל היום, מה לא רואים בתמונות שלהם? זהו, לזה התכוונתי. מה הם מצלמים ומראים שמחסה על מה שלא רואים? כמה אוויר הייתי צריכה? איזו אישה אצילית היא דווקא ענתה לי. לא רואים בתמונה הזו. כמה לא הרגשתי טוב באותו יום. לא רואים כמה הייתי בטוחה שהילד הזה לעולם לא התחתן. לא רואים דיון שהיה בינינו בבית. דיון שעשה כאבי בטן לכולם באותו בוקר של חתונה. לא רואים את המתח שהיה סביב קניית הדירה לזוג. לא רואים כמה דאגתי. לא רואים כמה כעסתי שם על מישהי. לא רואים כמה נעלבתי. לא רואים כמה לילות לא ישנתי. תודה ששאלתי, אמרה לי, דומעת. זה כל כך הקל מעליי. תודה ששאלת. לא רואים כמה בתפילות בכיתי, שבסוף, תראי כמה שנים עברו מאז התמונה הזו. זה כל כך הצליח. הם הקימו משפחה למופת. זה דווקא כן רואים, אמרתי. כדליבה. תפילות, אלוקים, דמעות של נשים, רוצו לחבק את הילדים שלכם. פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל, להתראות.